ח' עמוד ב' למטה. ראינו שיש במשנה מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל במרתף שאדם, מרתף יין שאדם עלול להיכנס בו לפעמים עם חמץ, כמה שורות צריך לבדוק, כמה צריך לבדוק במרתף. אז המרתף הוא בעצם מחסן של חביות יין שהן מונחות אחת על השנייה ככה, וגם לגובה וגם פנימה לעומק ככה, כמו איזה מחסן כזה גדול. השאלה כמה שורות צריך לבדוק. בית שמאי אומרים שתי שורות. מה זה שתי שורות? אמר רב יהודה, השתי שורות שהתכוונו בית שמאי, מהארץ עד שמי קורה. זאת אומרת שתי שורות מלמטה עד למעלה, אחת הראשונה שאתה רואה מולך וזאת שמאחוריה. ואילו רבי יוחנן אמר שורה אחת כמין גן. זאת אומרת שורה הראשונה שמולך כל הגובה והשורה שלמעלה מול התקרה. תן לקוותי די רב יהודה וכן לקוותי רבי יוחנן. תן לקוותי די רב יהודה בית שמאמרים שתי שורות על פני כל המרתף, שתי שורות מן הארץ עד שמי קורה. תן לקוותי די רבי יוחנן שתי שורות על פני כל המרתף, החיצונה רואה את הפתח, שורה אחת מולך מול הפתח, והעליונה שרואה את התקרה שלפנים ממנה ושלמטה ממנה, מה שלמטה או מאחורי ישורה, את כל השאר לא צריך לבדוק. זה שיטת בית שמאי. בית הלל מקילים ואומרים שמספיק לבדוק רק שתי שורות חיצונות עליונות. מה הכוונה בבית הלל? נחלקו. אמר רב, העליונה ושלמטה ממנה. זאת אומרת שתי השורות הכי עליונה שמולך וזאת שלמטה ממנה, אבל אלה שמולך. ושמואל אומר העליונה וזאת שמאחוריה שלפנים ממנה. מה הייתה מדריו? כי הוא מדייק, כתוב חיצונות אלו שמולך והעליונות קטני. זה בא למעט תתאי דתאי, זה בא למעט שרק שתי העליונות צריך, כי בדרך כלל כשלוקחים חבית לוקחים מלמעלה, כן? אז אם באת לקחת חבית בטח באת מלמעלה ממשהו מולך בחלק העליון, אבל את מה שלמטה יותר, את המשלישית ומטה לא צריך. שמואל אמר העליונה ושלפנים ממנה. מה הייתה? מדייק עליונות, זאת אומרת שתי השורות העליונות והחיצונה קטני. חיצונה זה בא למעט גוויתא דגוויתא, שיותר פנימה לא צריך לבדוק. רבי חייא תני קוותי דרב, כולו תנאי תנו קוותי דשמואל, הלכת הקוותי דשמואל. זה גרסאות, אבל רוב הראשונים לא גרסו את הגרסה הזאת ופסקו הלכה כמו רב, לא כמו שמואל, שצריך לבדוק את העליונה ואת שלמטה ממנה. אחרי שאדם בדק את החמץ במקום אחד, אין חוששים, הוא לא צריך לחשוש שמא גררה חולדה מבית לבית, שמא החולדה העבירה חמץ ממקום אחד למקום שהוא כבר בדק, אז הוא צריך עוד פעם לחזור ולבדוק. גם לא ממקום למקום בתוך אותו חדר, בדקת זווית אחת של החדר, אתה לא צריך לחשוש אולי רגע, אבל בעצם אחרי שבדקתי מישהו הגיע לשם, חולדה הגיע לשם עם חמץ. ואם כן, אם אתה חושש לכך, אז גם מחצר לחצר, בדקת את החצר, רגע, אולי הגיע חולדה עם חצר לבדקתי כבר ומעיר לעיר, ואין לדבר סוף, אלא כיוון שבדקת, בדקת, נגמר. תאמה, כל זה בגלל שאני לא צריך להמציא חששות. זה לא חזינה, לא ראית חולדה, לא ראית דשקל. אבל משמע חזינה דשקל, אם אני רואה חולדה שמסתובבת באמת במקום שבדקתי, מסתובבת עם חתיכת לחם, משמע שאני צריך לבדוק. זאת אומרת, כל זה, אני לא צריך להמציא חשש. אבל אם בדקתי שם בזווית הזאת, פתאום אני רואה איזה עכבר רץ עם לחם לכיוון הזה, אז אני צריך לבדוק עוד פעם את אותו מקום שבדקתי. ובאי בדיקה. למה? שואלת הגמרא. אמי, נעימה אכלתי. תגיד פשוט, האכבר אכל את הלחם הזה. אז למה צריך לבדוק? נכון, ראיתי אכבר רץ לשם עם לחם. מה הוא עשה? בטח אכל אותו. איפה מצאנו שאנחנו סומכים על החיות שהם יאכלו היטב את מה שהם מוצאות? מי לא תנן? יש משנה, מסכת תועלות.
זה א' גם, אבל בזמן שאני רואה אותו יותר גדול מכזית, וגם אם אני בטוח שזה חמץ. כן. אני צריך שני דברים כאילו. כן.
מדורות העקום טמאים. אם אדם כהן נכנס לבית של גוי, אז הוא בחזקת טמאמת. למה? כי הגויים היו קוברים את הנפלים שלהם בתוך בתים, מתחת לאדמה, מתחת לרצפה. אז אתה נכנסת לבית, יש חשש שבתוך הבית הזה למטה קבור איזה נפל, ולכן הכהן תמה. עכשיו, אם הגוי רק נמצא פה איזה יומיים, כבר אני צריך לחשוש. כמה אישה במדור, כמה הגוי נמצא בבית וכבר אני חושש, והמדור צריך בדיקה. 40 יום. אם הגוי גר פה 40 יום, 40 זמן יצירת הולד, אני חושש שהייתה פה איזה אישה שהפילה. אפילו אם אין לו אישה, אולי יש לו פילגש, זנות, כל מיני דברים. אבל אם זה מקום שחולדה וחזיר יכולים להלך, אם המקומות שיש שם מכילה תת-קרקעית, כל מיני דברים כאלו שיכול להיות שהסתובה שם החולדה, אז אני לא צריך לבדוק. כי גם אם היה נפל, הם אכלו אותו. אז אם כן, מה אתה רואה? שאני יכול לסמוך על החולדה, שהיא תאכל. אז כמו שאתה סומך על החולדה, שהיא אוכלת את הנפל, והכהן לא תמה, לסמוך על החולדה, שהיא תאכל את החמץ, ולא צריך בדיקה. אומר רבי זרע, לא קשה. יש הבדל בין בשר לבין לחם. ובשר לא משיירה, ולחם משיירה. לחם יש לו יותר מתפורר כזה, ולכן יכול להיות שהיא לא אוכלת את הכל. אומר רבא, בכלל לא צריך, כל הקושייה הזאת לא מתחילה. אי מאי, לא צריך להתחיל בכלל. כל השאלה, הסתירה ממסכת תועלות אלינו, היא לא מתחילה. בשלמת, אימור הווה, אימור לא הווה. שם, אני לא יודע, אני ממציא שאלה. אולי היה פה נפל. אולי כן, אולי לא, אני לא יודע, אין לי אינדיקציה שהיה פה, אולי היה נפל. ואם תמצא לומר שהיה, שאימו, אבא, אימו אכלת, יכול להיות שיאכלה אותו. אז זה ספק ספקה, במקום שבכלל אין לי סיבה לחשוש, אין לי סיבה לחשוש, אני אומר, אולי היה נפל, ועוד, שמה יאכלה אותו. אבל לך, ודאי חזינה, פה ראיתי את הלחם אצליו הפה, מסתובב. חזינה דשקל, עכשיו אתה רוצה לומר שאולי יאכלה אותו? מי אמר דה אכלתי? אז זה ספק מול ודאי. ודאי ראיתי לחם. ספק אם היא אכלה. תודה רבה. אין ספק, מוצאים מדי ודאי. כיוון שיש לי ודאות שהסתובב פה לחם. ספק האם היא אכלה אותו או לא אכלה אותו. אין ספק, מוצאים מדי ודאי. שואלת הגמרא, למה אתה אומר את הכלל הזה? מה, אין ספק, מוצאים מדי ודאי? הרי יש ברייתא. חבר שהוא מקפיד על הלכות תרומות ומעשרות, שנפטר, שמת, והניח מגורה מלאה פירות אפילו בני יומן. זאת אומרת, הוא כתף היום את הפירות והיום הוא נפטר. אני יכול לסמוך בעיניים עצומות שהפירות האלו יפרשו מהם תרומות ומעשרות ובחזקת מתוקנים. למה? האח הוודאי טבילה, הפירות האלו הם ודאי טבל, וספק מוסרים, ספק לא, אתה לא בטוח שהוא יסר, אבל אתה ספק, אתה אומר, אז מה? קעתי ספק, זה שיש ספק שהוא יסר, מוצאים ידי ודאי. הגמרא לא נכון, שם זה לא ספק יסר, שם ודאי שהוא יסר, ודאי וודאי, ודאי מאסר, אין ספק שהוא יסר מיד. כדי רבי חנינא, חוזה, אמר חנינא חוזה, חזקה על חבר שאינו מוצאים בתחת ידו דבר שאינו מתוקן. היבא איתמר, עוד אפשר לומר שבכלל זה שאתה אומר שהפירות האלו הם ודאי טבל, זה לא נכון. אתה רואה את הפירות האלו בבית, יכול להיות שבכלל הם לא טבל, ספק וספק הוא. למה? דין לא מעיקר האמור לא טבילה, יכול להיות שבכלל הפירות האלו לא התחייבו בתרומות ומעשרות. נכון שפירות בדרך כלל שמכניסים אותם הביתה אז הם כבר התחייבו בתרומות ומעשרות, אבל יש דרך להכניס פירות הביתה בלי שהם התחייבו בתרומות ומעשרות. כדי רבי יושעיה, אמר רבי יושעיה, מערים אדם על תבואתו, מכניסה במות שלה כדי שתבהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר. אם אני מכניס את התבואה עם המות שלה, זאת אומרת לא עשיתי גמר מלאכה, כי אני רוצה שהפרה תאכל את זה, ומה אני אתחיל לעשר? אני הכל הולך לפרות, אני לא רוצה להפריש תרומות ומעשרות. אני יכול להכניס את זה עם המות לתוך הבית, ואז לא נוצרה התחייבות תרומות ומעשרות. אז אולי,
זאת אומרת שעבר לשער גמרנו?
לא, כיוון שלא, כיוון שבאתי עם תה, עם אמוץ.
כן, אבל אחרי זה אני רוצה לאכול את זה.
בסדר, אבל מדובר על הבהמה, כדי שתהיה מתו אוכלת, ושיהיה פטורה מן המעשר.
לא זה קשור לבית, יכול להיות שגם ברות שלו, אבל לא צריך לסת לתוך
הבית. אפילו, אפילו.
אם עובד לתוך הבית?
אפילו, יש לבית. טוב, עדיין רבה איתן בעמדתו בכלל שאין ספק מוציא מדי ודאי, כך שיטת רבה. ולכן לשיטתו, כמו שאמרנו, אם ראית חולדה רצה עם לחם, אתה צריך לעשות בדיקה. למה? כי ספק אם היא אכלה, ודאי היה שם לחם. אין ספק מוציא מדי ודאי. שואלת הגמרא, למה? אין ספק מוציא מדי ודאי. התניא אמר רבי יהודה, מעשה בשפחתו של מציק אחד ברימון, שהטילה נפל לבור. שפחה אחת הטילה נפל לתוך בור. בא כהן והציץ, הסתכל לנסה על שפת הבור, לדע האם הנפל הזה זכר, ואז יצחה ימי טומאה וטהרה של זכר, אם זה היה נקבה. ובא המעשה לפני חכמים ותיהרו. עכשיו הוא לא ראה שם שום דבר, הוא הסתכל, לא ראה שום נפל בפנים. אמרו חכמים, לא ראית נפל, אז אתה טהור. למה? לשחולדה וברדלס מצויים שם, כנראה אמנם היה נפל, אבל איזה חולדה לקחה אותו. הנה אתה רואה, אחד ודאי הטילה, יש פה ודאות שהיא הטילה את הבור לשם, את הנפל לבור, וספק האם גררו, ספק לא גררו האישה אתה, ואתה רואה שקעתי ספק, מוציא מדי ודאי, ואני מתאר את הכהן, והוא לא צריך תארה. הגמרא, לא תימה שהטילה נפל לבור, לא מדובר שהאישה הזאת הטילה נפל לבור, אלא מדובר שהפילה כמי נפל לבור, היא הפילה משהו ואנחנו לא יודעים מה היא הפילה. יכול להיות שזה לא היה נפל, יכול להיות שזה היה סתם שליה, יכול להיות שזה היה איזה דימום, אנחנו לא יודעים בדיוק מה נפל שם. אז זה ספק, ספק האם יש שם הנפל, ספק האם גררו אותו בחולדה, אז לכן אנחנו יכולים להקל. הגמרא, רגע, אבל כתוב, נכון? לכן הוא טהור. שואלת הגמרא, רגע, הרי כתוב שהכהן התכופף כדי לדעת האם הוא זכר או נקבה, זאת אומרת משמע שהיה שם נפל. אחי כמה, הוא התכופף בכלל לדעת מה הסיפור שם, יכול להיות שרוח הפילה, יכול להיות שזה סתם שפיר בלי ולד, סתם היה איזה משהו שהוא עוד לא התחיל להתרקם בכלל, ויכול להיות שאירם עם נפל הפילה, אם זה תלמר נפל הפילה, אז הוא רצה לדעת אם זה זכר או נקבה. והיא ביתה מעטם ודאי וודאי הוא, חולדה וברדלס שם ודאי, כי שם כיוון שמצויים ודאי גרו בישעית שאתה. אנחנו, ברור לנו שחולדה גוררת. השאלה שלנו אם חולדה אוכלת הכל. יכול להיות שהיא לא אוכלת הכל, אבל היא גררה את זה מהבור למאכילה שלה. אז ודאי שזה לא נמצא שם. נעידה שיעור עם השייר, יכול להיות שהיא משיירת. ולכן עניין בדיקת חמץ, אני אצריך בדיקה. מי גרמיית ודאי גרו בישעתה. יוצא אם כן לסיכום שיטת רבה, שאם ראית חולדה מסתובבת עם לחם במקום שכבר בדקת, אתה חייב לבדוק את החמץ באותו מקום. א', בגלל רבי זירה שיכול להיות שהיא לא גמרה לאכול עד הסוף, ב', אומר רבה, אין ספק מוציא מדי ודאי. אבל אלמלא אם אני לא ראיתי את החולדה, אז אני לא צריך לחשוש. בסדר, אני סתם, לא, אין לי שום סיבה, לא צריך לחשוב שמה אולי הייתה פה איזה חולדה שהביאו. מה?
אין
הדבר סוף. אומרת הגמרא, למה אתה לא חושש? מי אמרין על אין חוששים שמה גרירה חולדה? אולי תחשוש. הרי כתוב בהמשך הפרק, בדף יהודה מודבט, תני סייפה, שהיא אחרי שבדקת את החמץ, אבל אתה רוצה להשאיר קצת לחם לארוחת בוקר. מה שאתה משייר בשביל ארוחת בוקר צריך להניח בצנעה. תסתיר את זה היטב כדי שלא צריך בדיקה אחריו. למה צריך להניח בצנעה? זאת אומרת, אתה חושש שמה תבוא חולדה ותגרור, ואז אני אצטרך לבדוק. רגע, אבל אמרת שלא חוששים שמה תגרור חולדה. אז למה המשנה אומרת שצריך להשאיר את החמץ בצורה ב-י"ד בבוקר, תצניע אותו היטב, סליחה, אחרי בדיקת חמץ, תצניע אותו היטב היטב, כי יש חשש שחולדה תבוא תגרור אותו, הרי אמרת שאין חשש שחולדה סתם תבוא ותגרור. אומר הבאי, לא קשיא. ב-13. ב-13, מיד אחרי בדיקת חמץ, בלילה, שכריח פתא בכולו בתי. החולדה מסתובבת בבתים, עושה סקר מהיר כל הבתים, רואה, יש מלא לחם עדיין בבתים. כי אנשים משאירים לחם לארוחת בוקר, אז היא כשהיא תמצא עכשיו חתיכת לחם היא תאכל הכל, אז היא לא מצניעה, אין חשש שהיא תחביא את הלחם הזה, גם אם היא תמצא את הלחם, מה יקרה? היא תאכל אותו. לכן אני לא צריך להתחיל לחשור שאולי בדיוק באה חולדה והכניסה הלחם למקום שכבר בדקתי, כי גם אם היא מצאה איזה לחם היא אכלה אותו. אבל ב-14 ב-י"ד בבוקר מסתובבת החולדה ורואה שאין לחם, נגמר הלחם בכל הזה, לא שכיחה לפתה בכולו בתי. אז היא אומרת, אופה, יש בעיות, אין לחם בגזרה, אז כשהיא עכשיו תמצא לחם אז היא לא תאכל הכל, היא תצניע. למה?
כי היא... שזה פסיכולוגית החולדה?
אומר רב, אבי חולדה נביאה, עשית ממנה איזה גאון מהחולדה הזאת. כן. זה הומור כזה. אבי חולדה נביאה, אם אתה יודע, יודעת את כל הדברים האלה, עושה זה מגזים. יודעת שהעידנה 14 עכשיו י' ד' ולא אפיה לאורתה, ויופו רק בלילה, וכל היום אין חמץ וגם אין מצה, ועם ישיירו ומתמרה, כל זה אתה מכניס לראש של החולדה? יותר מדי. אלא, אמר רבה, הסיבה שמשייר הניחנו בצנאה, לא בגלל שמה תגרור חולדה. שמה תגרור חולדה אני לא חושש. אבל שמה תלטון חולדה בפנינו. שמה החולדה תבוא ותראה שהיא לוקחת, ואז אתה חייב לבדוק. כלומר, לחשוש שמה תבוא חולדה ותגרור, אני לא צריך. אבל אמרנו שאם החולדה תיקח בפניך, אז תצטרך לבדוק, אין לך ברירה. אז לכן, עצה טובה, תסתיר היטב את הלחם שאתה רוצה להשאיר לבוקר, שלא תהיה, לא יהיה מצב שחולדה תגרור אותו בפניך.
אפשר
להגיד, אני חושב כדי
שהוא לא יעשה את זה,
שהילדים
שלו
יעשה את זה. אפשר, כן, זה סוג של חולדות. לא, אבל בדיקת חמץ, כן, אבל בדיקת חמץ זה כדי שלא תבוא לגם בפני עצמה, זה חיוב. כן, אבל אני רואה חמץ מסתובב. לא, אבל זה לא ביטלת.
למה לא ביטלת?
את החמץ שהשארת על אורחת בוקר, לא ביטלת. בסדר. אבל חכמים תקנו בדיקה. זה תקנת חכמים. שלא מספיק ביטול, אלא צריך גם בדיקה. א', לקיים מצוות תשביטו. נכון. אבל יש מצוות תשביט. כן, שלא תעבור לבעל יראה ובעל ימצא. לא תעבור, אבל יש תקנת חכמים. נכון? שיש עניין לבדוק חמץ. אבל אתה יודע שיש אחד פה שחמץ מסתובב בבית, אתה חייב להמשיך לבדוק. בטח שאתה צריך לחפש. רק גם אם לא תמצא, אז טוב, פחות זה פחות מכזית, אבל ודאי שאתה צריך להתאמץ לחפש. תנא כתבי דרבה, רוצה לאכול חמץ אחר בדיקה, כיצד יעשה? מה שמשייר יניחנו בצנאה, שלא תבוא חולדה ותיטול בפנינו וצריך בדיקה אחריו. רב מרי אומר הסבר אחר, למה אני צריך להסתיר את החמץ ולהצניע אותו? גזרה שמה יניח 10 ומצא 9, בדיוק המקרה שלך. אני יניח 10 חתיכות של 10 פיתות ואני פתאום רואה 9, אז זאת אומרת פה אני כבר לא יכול להגיד יש לי בעיה מול העיניים, אני צריך להתחיל לחפש את הפיתה הזאת. כנראה שמציאותית גרירה חולדה ולכן אין ברירה, אני צריך להתחיל לחשוש שהחולדה לקחה איזה כזה לחם אחד וצריך להתחיל להפוך את כל הבית עד שנמצא את הפיתה. טוב, בשורות טובות, בהצלחה. מה, גם פה הצקנו בדיוק שם.
יום שישי.
לא באותו תאריך. מה מזל טוב? מה? מתי? לא ידעתי, מזל טוב. מזל טוב. והיום יש גם פה, יש עוד ברית היום של קלח, שי קלח.
Thank you.
בגלל פנחס אליהו, אז הוא רוצה בריתות. בשני פעמים רצופות אומר רש"י נתעלמה הלכה ממשה. בפנחס כתוב שמשה נתעלמה ממנו הלכה. אומר רש"י, איך זה יכול להיות? אלא כדי שיבוא פנחס ויטול חלקו. פעם שנייה בפרשת השבוע, בנות צלופחד באות למשה ויקרא משה את משפטן, אומר רש"י, נתעלמה ממנו הלכה. פעמיים בטווח קצר מתעלמת הלכה ממשה. כן, אבל פה עכשיו אצלנו ביחד. בכלל כל הדין הזה של קנאים פוגעים בו במהותו הוא הדין מאוד מעניין. כתוב הבועל הרמית הלכה ואין מורים, כן? לא אומרים שום דבר. קנאים פוגעים. אם הקנאים מתעוררים, תעוררים. לא מתעוררים, אנחנו לא עושים שום דבר. אין הלכה. לא אומרים מה לעשות. הלכה ואין מורים, כן. לא אומרים שום דבר. אדם, אם מתעוררים, מתעוררים. אומר הרב חרלאפ, על פרשת שבוע, שזה התחדשות מיוחדת לקראת הכניסה לארץ ישראל. אנחנו הולכים לקראת הכניסה לארץ, ופרשת השבוע שלנו מתחילים לפקוד את המשפחות בשביל לדעת איך לחלק את הארץ, לאלה תחלק הארץ, לרב תמית, תרבה, למאה תמית. מתחילים לפקוד ודבר על הנחלות ועל החלוקה בפועל. והרוח של ארץ ישראל היא הרוח שאומרת שחוץ מזה שיש לנו תורה מן השמיים שקיבלנו ממשה, יש גם רגשות בריאים של העם שמתעוררים. וצריך לתת להם ביטוי. יש דבר כזה שהרגש העם שמתעורר ואומר אני רוצה משהו, משהו חשוב, משהו ערכי. זה לא סותר את התורה, זה לא נגד התורה, אבל יש דבר כזה. יש מנהגים ויש יוזמות, יש עולם שלם של התבטאות שצריך לבוא לצמוח מלמטה, שזה מה שמאפיין את זה שעם ישראל הולך להגיע לארץ ישראל. נתעלמה הלכה ממשה, זאת אומרת שצריך להשאיר פה מקום עכשיו ומשהו אחר. אין מורים, כן. בוא נראה אם הרגש של עם ישראל מתעורר. פתחס מתעורר. זה הזמן לעשות מפקד, כך אומר. עכשיו בוא נעשה מפקד על הכניסה לארץ. כי עכשיו הזמן, הנה, הרוח של ארץ ישראל מתעוררת. בנות צלופחד, מתעוררות. למה אתם מתעוררות? לא אמורה לך. הן מחבבות את הארץ, כך אומר רש"י. יש להם חיבת, אנחנו רוצות ארץ ישראל. למה? כי אנחנו רוצות מעצמנו. למה? כי סבא של סבא שלנו זה יוסף הצדיק, שגם הוא אהב את ארץ ישראל. למה הוא אהב את ארץ ישראל? מעצמו, אהב, חיבת הארץ. לא כי כתוב בתורה, לא כי משה רבנו אמר, אלא כי יוסף אוהב את הארץ, ואנחנו ממשיכים את ה... יש לנו את הגנים, את הרגש הטבעי שמתעורר בקרבנו.
זה לא תורה שבעל פה.
זה תורה שבעל פה. ככה הוא כותב, ככה הוא קורא לזרב חרלה, וקורא לזה שורש תורה שבעל פה. שורש תורה שבעל פה שפורחת בארץ ישראל. זאת אומרת שיש יוזמות, רצונות.
תורה שלא מסיני?
זה דברים שלא נאמרו מסיני. הם רגש בריא שהעם מתעורר איתו.
זה תורה?
כי מה שרגש בריא של יהודי מתעורר זה תורה.
עכשיו היה הפגנות של המחאה של הקוטג'. אז זה משהו שבא מתוך העם.
בעניינים של קדושה, אז כן.
משהו חברתי, זה קדושה.
שבוע הבא אנחנו נקרא. שאדם יכול לנדור נדרים, ונדר שאדם נודר שזה דין של איסור דאורייתא גמור. אדם יכול להמציא אלפי מצוות ואלפי איסורים, יש לזה תוקף של תורה. אם אדם נודר שהוא לא יושב על כיסא, בסדר? אין איסור כזה בתורה, אז ברגע יושב על כיסא הוא לוקה, בדיוק כמו שהוא אכל חזיר, אותו דבר. זה יתעורר לו מהלב, הוא בגלל שאני יודע מה, פעם אחת היה לו נס גדול והקדוש ברוך הוא עזר לו וזה וזה, הוא מחליט עכשיו מהיום הוא נודר איזה נדר. ברגע זה הוא הכיל על עצמו איסור דאורייתא, או מצווה לחילופין. אדם מחייב את עצמו בשבועה לעשות משהו, הוא חייב, אם לא עובר על בלטה אחר.
אבל בדאורייתא כתוב שאם הוא עושה נדר זה יהיה כמו דאורייתא.
זה רגש, מאיפה זה בא? כן, אבל זה לא בא ממשה, זה לא שמשה אמר לך לעשות. זאת אומרת שיש פה איזה איזון, צריך להבין אותו, איזון מעניין. מצד אחד יש את ההוראות שמשה נתן, אסור לעבור מהם וצריך לקבצע אותם. מצד שני יש מקום לרצונות ורגשות של עם ישראל בהתאם לתורה, כשמתאימות לתורה, וצריך מאוד, זה דבר מאוד נכון שבארץ ישראל צריך להתעורר. שרצה מתורים כל מיני רגשות, רק שצריך להיות בהתאם לתורה. אומר הזו, אומרים המקובלים שנדב ואביהו הם מתו על קידוש השם, נתעברה נשמתם בנשמת פנחס, כך לשון המקובלים. גם הרב קוק כותב את זה בשני מקומות. אחיין. זאת אומרת שהם יזמו, זה יוזמה, אבל אשר לא ציווה אותם, זה נגד הציווי. אבל פנחס הוא לא עשה נגד הציווי, אבל זה גם קצת יוזמה.
למה זה רצח?
אפילו... כן, אבל...
נגד ציווי.
לא נגד ציווי.
רצח, אין ציווי.
אין ציווי בנושא.
הוא היה בטוח שהוא צודק, ואף אחד לא היה בטוח שהוא צודק.
נכון, אבל יש, יש, יש היתר לדבר הזה. אתה לא חייב לעשות את זה, יש לזה היתר. יש היתר, אבל לא, לא, אתה, אין לך מצווה לעשות, אין לך חובה הלכתית לעשות את זה. אבל אם עשית את זה, זה בסדר.
איפה זה כתוב? שמה? שמי מי זה?
הקדוש ברוך הוא.
כתוב איזה מקום בהלכה?
כן. קנאים פוגעים.
קנאים
פוגעים.
לא כתוב בתורה,
קנאים
פוגעים.
כן, בהלכה למשה
מסיני. מה?
הלכה למשה מסיני.
שמה
קנאים? שקנאים פוגעים, זה הלכה למשה מסיני. זאת אומרת שההלכה אומרת, יש פה איזה רווח כזה, שאם יתעוררו אנשים, יתעוררו. לא יתעוררו, לא יתעוררו. זאת אומרת שיש איזה משהו מנדב ואביהו שכן אנחנו לוקחים. פנחס לוקח משהו מהם, ולוקח את זה לטובה. הוא כותב, פנחס זה אליהו, אליהו מלאך הברית, כותב הרב קוק באורות משפט כזה: משה מאיר את אור התורה, ואליהו מאיר את אור הטבע הישראלי הנקי. יש שני דברים, יש תורה ויש הטבע הישראלי. משה מאיר את אור התורה, ואליהו, פנחס, מאיר את הטבע, מקנה לטבע, מקנה לתכונות של עם ישראל. איך יכול להיות? זה בא מלמעלה. אליהו עושה הוראת שעה. הדוגמה הכי הכי חדה להוראת שעה שתמיד מביאים הראשונים, זה אליהו בהר הכרמל. זה הדוגמה להוראת שעה. אסור להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש. לא יגיד מיוחד לסבח. יש איזה רווח כזה, שמאפשר להתפרצות הזאת של אליהו, לקנה, לקנה להשם. קנו קינתי. אם פנחס יוצא לפני י"ז בתמוז, אז ההפטרה של פנחס זה על אליהו והר סיני. גם שהוא אומר, קנו קינאתי להשם. אז בארץ ישראל אנחנו נמצאים בין שני רוחות שמשלימות אחת את השנייה. הרוח של משה והרוח של פנחס. צריך להשלים אותה. למה ממנים את יהושע להיות מנהיג בארץ ישראל, של ארץ ישראל? היינו אומרים, למה למנות את יהושע? מה השאלה? משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, לא ימיש מתוך האוהל. אבל מה כתוב בתורה? מה רש"י אומר? למה ממנים את יהושע? כי יודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר. איש אשר רוח בו. זאת אומרת, הסיבה, ודאי שיהושע הוא תמיד חכם גדול, וזה מצוין, וזו סיבה מצוינת למנות אותו. אבל זה לא מספיק. כי הסיבה שממנים אותו זה לא בגלל שהוא גר גדול בתורה ומשמש את משה רבנו, בגלל שהוא ידע לתת מקום לרוחות של כולם. ללך כנגד רוחו של כל אחד וסובל את דעת כולם. כשנכנסים לארץ יהיו הרבה רוחות, הרבה דעות, אנשים יתחילו להביע את עצמם. צריך מישהו שיודע איך לעכל את זה ולנווט את זה. כן, אבל אהרון נפטר. אנחנו צריכים. זה קשור לפרשת מי מריבה. אבל אתה רואה איך מבוחרים את המנהיג שהכניס את עם ישראל לארץ ישראל.
מנהיג יום טוב.
מנהיג יום טוב, בדיוק. ודיברנו. שנה שעברה. בשורות טובות, שבת שלום.